עד עכשיו אנחנו תרגלנו עם כמה אובייקטים כעוגן. תרגלנו עם הנשימה כעוגן, עם הגוף והתחושות הגופניות כעוגן. והיום גם הרחבנו על הצלילים. למעשה כל חמשת החושים, כל אחד בתורו יכול להפוך להיות עוגן של התרגול. כשם שהתנסינו אולי בהליכה, האובייקט יכול להיות גם תשומת לב למה שרואים, בנוסף לצלילים. כמובן בשעת האוכל, אין אובייקט טוב יותר מאשר הטעם. וברגעים מסוימים גם חוש הריח. אז בעצם אנחנו רואים שכל חמשת החושים, כל אחד בתורו או בזמן מסוים, יכולים להיות עוגן. אובייקט שאליו אנחנו נחזיר את תשומת הלב שוב ושוב. אבל מטרת המדיטציה היא לא להצליח לשבת אפילו שעה שלמה בלי לזוז. ולפעמים יש אכן איזושהי חוויה של הצלחה, והצלחתי להיות אפילו עם 10 נשימות רצופות. הצלחתי אפילו להיות עם 100 יוצאים מהריטריט עם כוכב. אבל האם זו מטרת התרגול? להצליח לשבת בלי לזוז, או להצליח להיות עם נשימות ברציפות. התרגול, הדרך הבודיסטית היא מורכבת בעצם משני אלמנטים. אחד זה אלמנט הריכוז, זה נקרא שמטה, והתרגולים של ריכוז, של איסוף התודעה, של פיתוח יציבות, פיתוח שקט והרגעה של התודעה. וזה מה שעשינו כאן לאורך כל הימים האלה בריטריט. האיסוף, ההשקטה, הרוגע והריכוז שמתפתחים כתוצאה מתרגולי שמטה, הם מאפשרים לתודעה להגיע לצלילות, לבהירות. ההשקטה והאיסוף מאפשרים לנו לראות דברים ביתר בהירות, מאפשרים לנו לפעמים לפרספקטיבה יותר רחבה. אבל הם באים על חשבון משהו. כשאנחנו מסיטים את תשומת הלב שוב ושוב אל האובייקט, ואנחנו מניחים בצד כל משהו אחר שעולה. המחשבות, הרגשות, הרעיונות, ההחלטות, הדיכאונות, החרדות, אנחנו שמים אותם בצד. לצורך פיתוח המיכל שיאפשר לנו יציבות ושקט. ולאיזה צורך, למה אנחנו צריכים יציבות ושקט? כי ריכוז עצמו הוא לא יפתור לנו את הבעיות בחיים. אנחנו יכולים לחוות חוויות מאוד עמוקות ויפות של ריכוז ושקט, ואפילו כמה רגעים ללא מחשבות בכלל. אבל כל הדברים ששמנו בצד שוב ושוב, וזאת ההנחיה, אכן שמנו בצד, כשתיגמר המדיטציה, או כשיגמר הריטריט, הם שוב יהיו שם. הפחדים, הדאגות, החרדות, הדיכאון. הריכוז לא יכול לפתור לנו את הבעיות האלה. תרגולי שמטה, המסורת מתייחסת אליהם כאל חידוד הכלי, או הכנת הכלי. זה האלמנט האחד של התרגול, האלמנט של תרגול שמטה. האלמנט השני זה הויפאסנה. האינסייט, התובנה, תובנות. אז המסורת ממשילה את זה אם אנחנו לוקחים כוס עם מים אחורים ואם אנחנו מנענעים אותה. אז המים מאוד אחורים ואי אפשר לראות, הם לא צלולים. אבל אם אנחנו ניתן לכוס לשבת שעה, שעתיים, האחירות שוקעת, המים נהיים צלולים. ואז אנחנו יכולים לראות באדם, לראות את עצמנו. לראות בעזרת התודעה שנהייתה יותר שקטה, יותר יציבה, יותר צלולה, יותר בהירה, עכשיו אנחנו יכולים לרתום אותה לטובת חקירה של אותם דפוסים, אותם הרגלים מחשבתיים שגורמים לנו סבל. כי המטרה של המדיטציה היא לא שנצליח לשבת שעה בלי לזוז, אלא המטרה שלה היא, וגם של הריטריט, זה לחלחל אל החיים. ולחלחל ולהביא שינוי. לאפשר לחיים שיהיו לנו חיים יותר קלים, יותר מאושרים. ורק להצליח לשבת יותר שעות, או להיות עם 100 נשימות, זה כמו לקחת את האוטו לתחנת דלק, למלא את הטנק בדלק ולהישאר חונים בתחנת דלק. הריטריט הוא בשביל החיים. אז ריכוז, סמאדי, לא ישחרר אותנו. מה שישחרר אותנו זה חקירת המחשבות והרגשות שגורמים לנו סבל. חקירה שמובילה לתובנות, לאינסייטים. חקירה, כשאני אומרת חקירה, זו מילה קצת מבלבלת, כי זה יכול לתת לנו דימוי של חקירה מנטלית, של ניתוח, של לחשוב על הסיבות, לעשות אנליזה, ולא לזאת הכוונה, הכוונה לחקירה חווייתית. וכאן אנחנו מגיעים לחלק של, דיברנו קודם על מיינדפולנס לחמשת החושים, עכשיו אנחנו מגיעים לחלק של מיינדפולנס לעולמנו הפנימי, שמורכב ממחשבות ורגשות. אז אנחנו רוצים גם להיות מסוגלים להפנות תשומת לב מודעת, לא ריאקטיבית, לא שיפוטית, אל מה שחולף לנו בראש. אנחנו יכולים אולי לשים לב שרוב הזמן מתרחשים שני דברים בעת ובעונה אחת. יש שני פסקולים למציאות. פסקול אחד זה מה שקורה. מה שקורה זה צלילים, תחושות, מראות. ובמקביל אליו יש עוד פסקול, נכון? הפסקול הפנימי. הקומנטריז, הפרשנות, כמו שני הזקנים האלה בחבובות שיושבים וכל הזמן יש להם מה להגיד. על כל דבר יש להם מה להגיד. זה לא צריך להיות ככה, וזה כן צריך להיות ככה, ולמה זה ככה, ולמה זה לא ככה, ולמה אני ככה, ואני לא צריכה להיות ככה, ולמה עכשיו זה מה שאני מרגישה, אני לא אמורה להרגיש, למה עולה כעס, אני מעדיפה שיבוא בכי, למה אני בוכה, עדיף שאני יחס, לא מרגישה כלום, למה אני מרגישה יותר מדי? פסקול. ממה הפסקול הזה בנוי? ממחשבות. אז אנחנו רוצים, יש לנו עכשיו, אחרי שלושה ימי תרגול שמטה, של סמאדי, של ריכוז, של השקטה, אנחנו עכשיו יכולים גם להפנות את תשומת הלב אל מה עובר לנו בראש. להתחיל להכיר, להתחיל לזהות. הבודה אמר, מה שאנחנו חושבים עליו רוב הזמן, יהפוך לנטייה של התודעה. ולכן, כדאי מאוד שנדע על מה אנחנו חושבים רוב הזמן, שזה לא יעבור מתחת לרדאר של המודעות שלנו, כי מה שאנחנו חושבים עליו רוב הזמן יהפוך לנטייה של התודעה. אם רוב הזמן אנחנו בדאגות, זה יהפוך לנטייה של התודעה, והיא כבר כל הזמן תלך לוודי החרוץ הזה, שכבר, לערוץ הזה, שכבר מתוך הרגל, גם החיוותים במוח כבר ילכו לשם. מתוך הרגל. מודעות למה אנחנו חושבים יכול לעשות גם שינוי. זה לא שאנחנו מנסים שהמחשבות יפסיקו להופיע, אבל הם יפסיקו להפריע. כמו שאמרתי היום למישהו בקבוצה, המחשבות הן לא הפרעה למדיטציה, כמו שגם הלב שפועם הוא לא מפריע, והדם שזורם הוא לא מפריע. וכשם שהמוח מפריש מחשבות, הגוף מפריש זהה, ואף אחד לא יגיד, אני לא יכולה לתרגל, כי הגוף שלי כל הזמן מזיע. נכון? אז יש בסך הכל שתי בעיות עם המחשבות, וזה לא עצם ההופעה שלהן. עצם ההופעה של מחשבות, כמו שאמרתי, זה מה שהמוח עושה. הצלילים מצטלצלים, הנשימה מתנשמת, והמחשבות נחשבות. אז מה הבעיה עם המחשבות? שתי בעיות. אחת, שאנחנו נוטים להזדהות איתן, לחשוב שאין המציאות, לחשוב שאין האמת, לחשוב שמה שמספרות לנו זה הסיפור האמיתי. ושנייה, אחרי שקצת תרגלנו, קצת למדנו להיות במיינדפולנס למחשבות, מה קורה לנו אז? אנחנו מתחילים לסלוד מהן, אברז'ן, להכריז עליהן מלחמה, להתנגד להן, להתעצבן שהן מופיעות, להיות מתוסכלים מזה שהן מופיעות. לרצות להדוף אותן, לרצות שהם כבר יפסיקו. אז בתווך, בין שני הקצוות האלה של צד אחד להזדהות איתן, כאילו הם עכשיו, קיבלנו עכשיו את המילים של אלוהים בהר סיני, ובין הצד של לרצות להדוף אותם ולהילחם בהן, בתווך יש לדעת שמתרחשת חשיבה. הבודה אמר, לראות מחשבות כמחשבות. לראות מחשבה כמחשבה. זה מה שהיא. יש משפט שאומר, Thoughts are terrible masters, but great servants. מחשבות הן מאסטריות נוראיות, אבל הן משרתות טובות. כשאנחנו לומדים לרתום את החשיבה שהיא לא תלך כל כך נגדנו, אז אנחנו כבר יכולים גם, אז המיינד, התודעה, הופכת להיות, כמו שהבודה אמר, היא הופכת להיות החברה הכי טובה שלנו, בת הברית שלנו. הרבה פעמים החשיבה מתרחשת ואנחנו פשוט לא במודעות לזה שזה מה שקורה עכשיו. יש מחשבות. אם אנחנו שואלים מישהו, אז מה את חושבת על הסרט הזה? אז היא לא תגיד, יש לי, המחשבה שלי אומרת שזה היה סרט טוב. המחשבה שלי אומרת שהיה שם איזה, שהסוף היה ממש גרוע. ואנחנו אומרים, אני חושבת שהסוף היה ממש גרוע. יש לנו הזדהות כל כך עמוקה עם המחשבות, אבל בעצם אנחנו כולנו סטורי טלרס. אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, שאין עם זה בעיה בפני עצמה. כל עוד אנחנו מודעים. ולפעמים אנחנו נשכח. ואנחנו ננדוד עם המחשבות ונתערבל איתם ונתבחבש איתם. ברגע שאנחנו נזכרים ונזכרות, אנחנו רואים, אוקיי, זה מה שקורה כאן, זה הסיפור. ואחת הדרכים הטובות ביותר לעבוד עם המחשבות זה לחזור לגוף. הגוף לא משקר, תמיד כאן. מיינדפולנס למחשבות זה לדעת שמתרחש תהליך מחשבתי. כשמחשבה חוזרת על עצמה שוב ושוב ויש לה ככה איזשהו גוון תורדני או אולי אפילו אובססיבי, אז אנחנו יכולים להניח ש כנראה המחשבה הזאת היא בעצם מלווה באיזשהו רגש. עכשיו, כשם שהמחשבות יכולות להיות אובייקט לתשומת לב, גם רגש יכול להיות אובייקט לתשומת לב. מה האתגר ברגשות? הם נוטים מאוד מאוד לסחוף אותנו. הם בעלי עוצמה. קשה מאוד לשים לב לרגשות בלי מיד להיסחף לתוך הסיפור. אבל אחרי שאנחנו כבר כאן שלושה ימים, מתרגלים, מתרגלות, שקטנו את התודעה, יחסית היא מאוד שקטה, יציבה, שלווה, אפשר מדי פעם לבחור, יש לכם כאן אפשרות בחירה בזמן התרגול, אם עולה איזשהו רגש, עד כה אמרנו לכם, תזהו, תשימו בצד, תחזרו לאובייקט. עכשיו אתם יכולים גם להגיד רגע, זה רגש שהוא חוזר ומתדפק על דלתי התודעה שלי. או זו מחשבה שהיא כל הזמן חוזרת לאותו נושא. אם היא כל הזמן חוזרת לאותו נושא, כנראה שיש מאחוריה איזשהו רגש. אז בואו אני עכשיו אניח לנשימה או לגוף כאובייקט, ואני אפנה את תשומת הלב, אני אתרגל עכשיו עם הרגש. איך אנחנו מתרגלים עם הרגש? לא בחשיבה מוגברת עליו. לא בעוד סיפורים, אלא בגוף. יש קשרי גומלין הדוקים בין המחשבה, הרגש והגוף. למעשה כל רגש, הטריגר שלו היא מחשבה. תבדקו כל רגש שהופיע אצלכם. מאחוריו הייתה אפילו מחשבונת קטנטונת ומעודנת. אבל תמיד לפני כל רגש מה שמפעיל אותו זה מחשבה. אז אנחנו יכולים להניח בצד את המחשבה ולהפנות את תשומת הלב אל הרגש בגוף. הרגשות הם תמיד כאן ועכשיו. מה שהעלה בנו את הרגש מן הסתם הייתה מחשבה. המחשבה אולי עסקה במשהו מן העבר, אולי במשהו מן העתיד, אבל הרגש שעלה הוא תמיד בכאן ועכשיו. ואנחנו רוצים להפנות אליו תשומת לב בגוף ולהיות איתו, לעשות לו מקום, להרגיש אותו, להתקרב אליו. כמו שאליה דיברה על הזום אין, לעשות זום אין לתוך החלק בגוף שבו אנחנו מרגישים את הרגש. ומן הסתם, מתוך הרגל, תשומת הלב תעלה שוב לאזור המוכר והחביב של הראש. למה הם עשו ככה, וזה לא היה בסדר, וזה מה שאני אגיד להם, וזה מה שאני אעשה להם, ואני רק אחזור הביתה, והם יקבלו ממני את המייל הזה. ברגע שאנחנו מזהים ומזהות, ששוב אנחנו עם הסיפורים, אנחנו חוזרים על הרגש. לחשוב על הרגש, זה בעצם אסטרטגיה לא להרגיש. אנחנו מאוד טובים בזה בחברה המערבית. אנחנו דווקא כאן רוצים לפתח פגישה, מפגש קרוב, אינטימי. בלתי אמצעי, מכיל, מקבל, מסכים להרגיש. רגשות הם לא אויבים שלנו, של המדיטציה. אז לא תמיד קל להבחין ולהפריד בין מחשבה לרגש. הם הרבה פעמים מעורבבים לנו. אבל לאט לאט עם תרגול, לאט לאט אנחנו נתחיל לראות, בעצם חשבתי שזה רגש, אבל זו מחשבה. אוקיי, מה הרגש? רגשות אנחנו עלולים להדחיק ואנחנו לא רוצים להדחיק. מחשבות אי אפשר להדחיק. מחשבות זה כמו עננים שחולפים בשמי התודעה. בזמן התרגול אפשר פשוט לזהות מתרחשת חשיבה. ולהניח לתוכן. אנחנו נתרגל עכשיו עוד סוג של מדיטציה שעוזר לנו לזהות את המחשבות. וזה מדיטציה של תוויות. אנחנו נשתמש בנשימה כאובייקט המרכזי, ואנחנו יכולים, כשאנחנו מודעים לכך שמתרחשת שאיפה פנימה, להגיד לעצמנו שאיפה. כשאנחנו מודעים שמתרחשת נשיפה החוצה, להגיד לעצמנו בלב, ברכות. נשיפה. כשנשים לב שתשומת הלב נדדה, נזהה לאן היא נדדה. אם היא נדדה לצלילים, נגיד לעצמנו בלב ברכות. צליל, צליל. אם נזהה שהיא נדדה לתחושה גופנית כלשהי, חם, קר, מגרד, לא נוח, נשתמש בתווית, תחושה, תחושה. כשנשים לב שהיא נדדה למחשבות, נזהה אם אלה מחשבות עבר, על דברים שכבר היו, לא משנה אם זה לפני 30 שנה או הבוקר או לפני רגע, והתווית היא זיכרון, זיכרון. אם נזהה שתשומת הלב נדדה למחשבות עתידיות, על משהו שיקרה בעתיד, התווית היא תכנון, תכנון. ובכל מקרה, כל פעם שאנחנו מזהים שתשומת הלב נדדה, אנחנו שמים תווית עדינה וחוזרים אל הנשימה. אז בואו נתרגל. אז עם השאיפה, עם אנחנו אומרים לעצמנו, שאיפה, שאיפה. עם הנשיפה, נשיפה, נשיפה. כשתשומת הלב נודדת לצליל, התווית היא צליל, צליל. כשהיא נודדת לתחושות גופניות, התווית היא תחושה, תחושה. היא מנודדת לרגש כלשהו. אם אנחנו מזהים ומזהות את הרגש, אפשר לומר את שם הרגש. אם אנחנו לא מזהות או מזהים, אפשר פשוט לומר רגש, רגש, ולחזור על הנשימה. ואם זו מחשבת עבר, זיכרון, זיכרון, מחשבת עתיד, תכנון, תכנון, ולחזור אל הנשימה.